שעה היסטורית. מבוא למאה ה-19. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מגמות וממלכות באירופה.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
במה נעסוק היום?
היום נדבר על תולדות המאה ה-19 באירופה, כלומר מבוא לפרק חשוב זה.
כלומר אתה הולך להכין אותנו היום למאה ה-19 באירופה, באופן מפתיע בחרת באירופה ולא באפריקה או באסיה.
חשבתי לאוסטרליה אבל ויתרתי.
אוקיי, אז אנחנו ננסה להבין איך נכנסת אירופה למאה ה-19.
בדיוק.
בוא נתחיל.
ובכן, קודם כל אנחנו יורשים את המאה ה-18 והמאה ההשכלה, והאווירה היא מאוד אופטימית. יש רציונליזם, יש עתיד לאנושות, הדברים משתפרים, התפוקה התעשייתית עולה, החקלאות היא בסדר גמור, והאווירה היא בכלל אווירה של אופטימיות, גדולה מאוד, שמזכיר לנו קצת את האווירה בימי הרנסנס, כשאדם פתאום תומך בעצמו, מקווה בעתיד יותר טוב, והוא באמת עתיד יותר טוב, למרות הרבה מלחמות ומעשי טבח.
הוא מתחילה גם מגמה של בניית, יש כאלה שאומרו אפילו דת חדשה, שהיא המדע. המדע שמתחיל להתפתח ולהתעצם, הופך להיות כוח מניע מבחינת האנושות.
לא ספק. ומה שמעניין זה שגם מבחינה פוליטית, השינויים הם מאוד מאוד עמוקים. קודם כל, בצרפת. עדיין אנחנו ערב המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית שפורצת בסוף המאה ה-18 תשנה את הכל ותוליד ערכים חדשים, אם כי במחיר מאוד כבד. אומרים שבפריס הוצאו להורג עשרות אלפי אנשים מהטרור הגדול, רובספייר. אבל דרך אגב, אחרי הטרור הגדול הזה, אנשים הלכו עם סרט אדום מסביב לצוואר, כדי להוכיח שאחד קרוביהם סבלה את הגיליוטינה.
מעניין.
זה לא כל כך נעים ללכוד בתנאים כאלה, אבל רק טוב.
אז באופן כללי אפשר להגיד שנעים מאוד לא היה שם.
התנאים מאוד היה להיות אחרי זה. ואז בצרפת מתחילה כמובן ערה לגמרי חדשה, שלפי דעתי היא מאוד מסוכנת, ערה של נפוליון.
שצריך לומר, זה נפוליון אמנם סיפור שמתרחש בצרפת, אבל ישפיע על אירופה כולה.
כן, אבל הרעיון שנמשך עד המאה ה-20, זה שכובש אחד גדול יכול לפתור את הבעיות. זה לא נכון, מפני שבערך הכובשים הגדולים נכשלים בסוף, בצורה אוטומטית. ואני רוצה להגיד לך, אני יכול לספר משהו אישי. בימי השואה הייתה לי מילה אחת איתם יכולתי להרגיע את כל הסביבה שלי. המילה הייתה נפוליון. כפי שנפוליון התמוטט, גם היא התמוטט.
כי בעיניך מה שמשותף לשניהם זה לא רק האימות מול רוסיה וגנרל חורף שעליו דיברנו בהרחבה, אלא גם התפיסה השגויה שניתן בכלל להחזיק בכל כך הרבה שטחים, שניתן להמשיך במגמת כיבוש עצומה כזו במאה ה-19, אחר כך גם במאה ה-20.
בעיקר שאין מפות טובות, כפי שהוכח. נפוליאון חשב שיש כבישים ושלא היו כבישים. הוא חשב שמקום חקלאי, כשלא היה מקום חקלאי, הוא טעה לחלוטין, אבל מה שמעניין זה היטלר חזר על זה.
אבל
באופן אוטומטי.
אנחנו מדברים על צרפת ועל התמורה הפוליטית המשמעותית שחלה במעבר משלטון מלוכני לשלטון רפובליקני, ואחר כך הגיעו של נפוליון שטרף את הקלפים שוב ומחדש. רציתי לשאול אותך, איך נמצאים, באיזה מצב נמצאים אזרחי צרפת בערב המאה ה-19? כי הרי לפני פרוץ המהפכה הם סבלו מרעב נוראי, היה עוני גדול של האנשים עצמם.
כן.
מה קורה אחרי המהפכה? יש שיפור באיכות החיים שלהם?
לא ספק. מפני שגם התעשייה מתחילה להיוולד, וגם החקלאות פורחת, יש גם שיטות חדשות. על כן הייתה מין שמחת חיים שלא הייתה ידועה בימי הביניים.
כלומר, השיפור היה גורף מבחינתם.
לא ספק. ומה שמעניין מאוד זה שהייתה גם פריחה עצומה של התרבות. זרם חדש הופיע, הרומנטיקה, אשר הכניס אלמנטים חדשים, אם כי למעשה הם כאילו סגדו לימי הביניים, אבל זה היה משהו חדש ומחדש. מבחינה פוליטית, אחרי נפילת נפוליון, הובא בית בורבון.
עכשיו אנחנו כבר חזק בתוך המאה ה-19.
1915.
בסדר. 1815 בפעם האחרונה שבדקתי, זה בתוך המאה ה-19.
בדיוק, זה נכון, את צודקת. וכאן בעיה מאוד מעניינת. שלושת האחים של משפחת בורבון מלכו אחד אחרי השני. קודם כל, לואי ה-16, וידוע מה קרה לו.
כן. עליו השלום.
עליו השלום.
כן.
ועל אשתו מריה אנטואנט. אחרי זה, האדם שהובא, לואי ה-17, מת בגיל 10.
שזה היה
בבית סוהר, הבן של
לואי ה-16.
כן.
יפה שלפחות לא התיזו את ראשו.
לא, אבל מעניין ששומרים על המספור. 17, כן, כן.
אף על פי שכבר לא הייתה מלוכה.
אחיו של לואי ה-16.
כן.
הוא עכשיו לואי ה-18.
אחרי נפוליון, חוזר אחיו של לואי ה-16 שנרצח על ידי המהפכנים.
רנגסר, הוצא להורג.
הוצא להורג, בסדר. תיזו את ראשו, זה לא... בוא נבחר את המילים איך שאנחנו רוצים. הפעולה היא אותה פעולה.
זה היה רצח אינדידואלי, זה היה משהו...
זה היה רצח פוליטי. זה הייתה הוצאה להורג פוליטי.
סגדים, כן.
בסדר. לא התכוונתי לפגוע במהפכנים הצרפתים של סוף המאה ה-18, אבל מה שבעצם קורה זה שאחיו של אותו לואי ה-16 שהוצא להורג בצורה יפה, אנושית, הומנית ומלאת חמלה במהפכה הצרפתית, הוא עכשיו עולה לשלטון אחרי נפוליון, ומספרו לואי ה-18, הכל בגלל אותו לואי ה-17 שמת בכלא.
כן, זה דמות מאוד מעניינת. הוא מה שלפי להשתמש בביטוי צרפתי הוא האימפוטנט. אימפוטנט בצרפתית זה
ביטוי צרפתי אקדמי.
כן, אבל אין איזה משמעות מינית, אלא התעמלותית.
כן.
הוא היה כמעט משותק, וזרז, הוא היה מאוד, קודם כל, מאוד שמן, והוא היה מאוד ציניקן.
זה לא מכרח הולך ביחד.
אבל היה לו איזה חוש של מציאות, והתנגד לכל מה שהאח שלו, כי יש לו עוד אח, מי שישר לעשירי, רצה לשכנע אותו להיות יותר ימיני. כלומר, לואי ה-18 הבין שהייתה מהפכה, אי אפשר למחוק אותה, אי אפשר להשקיע אותה, יש לקחת אותה בחשבון. הוא היה נשוי אבל לא הוליד ילדים, והוא הצליח למות ב-1894, למעשה מלך צרפת האחרון שמת בצורה נורמלית. ולאחר זאת כמובן בא...
אגב, איך הוא? אתה אומר שהוא הצליח למות בצורה נורמלית, איך הוא עשה את זה?
הוא לא... עורר מהפכה נגדו.
אז הוא הצליח למות לא על ידי הוצאה להורג.
בדיוק.
מה שזה
בצרפת משהו מרנן.
התקף לב,
מחלה בסרטן.
מה קרה לו, אנחנו לא יודעים. איזה כן.
זה לא חשוב כל כך.
אוקיי. הוא בטח בשבילו זה כן היה חשוב.
דרך אגב, הייתה לו יעידה.
כן.
אפלטונית. מאדאם דה קליס. וכשהוא הרגיש כבר שהוא נגמר,
כן.
הוא אמר לה, אנחנו חייבים להיפרד, אבל אתן לך מתנה שתהיה מאוד מאוד מעודדת אותה.
ארמון.
לא, תנ"ך.
והיא, צנוע.
לא, אבל ספר תנ"ך. והיא אמרה לידידות שלה, איזה קמצן עלוב.
בבקשה, תורי ידעתי. היא ציפתה לארמון.
בדיוק, את צודקת.
נו, אני הבנתי.
נתן לי ספר תנ"ך. ואז הידידה שהראתה לו את הספר, רגע, ששימי לב, על כל דף יש שטר של 1,000 פרנקים.
על כל דף?
כל דף.
נשמעת כמו ידידות הפלטונית מאוד מעניינת. בין המלך לבין אותה בחורה תאבת בצע.
והיא קנתה ארמון עם הכסף הזה.
בבקשה, אז בסוף היה ארמון. יפה.
את צודקת.
יחי המלך.
לאחר שלא יהיו לו בנים, האח שלו, שרל, הוא ישר לעשירי, גם אחרון דרך אגב, יבוא במקום 1824-1830.
אך שש שנים הוא מלך.
כן.
גם הוא כבר היה מבוגר?
אבל הוא דאג, לא, לא. הוא גמר עם המלוכה בגלל החוכמה שלו, המובטלת בספק.
כן.
הוא היה מה שני.
אז אח אחד... הוצא להורג, השני אימפוטנט, והשלישי חוכמתו מוטלת בספק. ההורים בטח היו גאים. נו. אז מה, אני כבר ממש משתוקקת לשמוע מה הוא עשה.
ובכן, שאל העשירי חשב שלויה 18 היה מתקדם מדי.
כן. צריך לעשות רפורמה, ריאקציה.
בדיוק. בגלל זה המילה ריאקציונר בא משם, הפוליטית. וגם התפתח מה שנקרא טרור לבן. טרור לבן זה התגובה של המלוכנים נגד הטרור האדום של רובספייר.
הטרור האדום זה ההוצאה להורג של בני המלוכה, עכשיו הטרור הלבן זה ההוצאה להורג של המהפכנים והמתנגדים לשלטון.
כן, יש רדיפה, והדבר הקטסטרופלי ביותר זה ששרל העשירי, כאשר מת אבותו, הפך דתי.
וזה כמובן מבחינתך קטסטרופה.
הוא הפך דתי וחשב.
יש אנשים שרואים בזה בעולם.
לא, אבל מעניין מאוד, כדי שתבינו מה יקרה, שהוא חייב להסתובב רק עם שרים שהם דתיים כמוהו. והוא מצא אחד, וילל, אשר טען שהוא במגע אישי עם הבתולה הקדושה.
במגע אישי איתה?
כן.
אבל גם מדידות אפלטונית.
הוא מתפלל, והיא אומרת לו מה לעשות. והיא אמרה לו מה לעשות, משהו קטסטרופלי. ב-1830, הוא שכנע את שרל העשירי לבטל את כל ההישגים העלובים, אבל
הצנועים
שלוי ה-18 הסכים, ולחזור למשטר האבסולוטי הקודם של מילוי ה-14.
כלומר, המועצה מייעצת, כל הדרכים שבהן
לא.
היה לעם איכשהו דרך להביע את עצמו, כל אלה בוטלו.
ואז הוא הוציא חוק, כלומר, הוא לא אושר על יישום מוסד פרלמנטרי, שהוא למעשה חזר למשטר האבסולוטי בימי לואי 14. אבל החוק הזה היה בתוקף כמה ימים, מפני שבפריס התחילה התרוממות. ודרך אגב, זה מאוד מעניין, שמלחין המלסייז, רושי דליל, הסתובב אז בפריס, אדם זקן, ופתאום הוא עמך, הוא דפק על דלת של שכנים ואמר, המצב הוא מחריד, שרים את המרסלייז. הוא עצמו אמר את זה, המלחין.
אז הוא החזיר לחיים את אותו המנון שמקורו במהפכה.
כן,
הראשונה.
הוא היום ההמנון הלאומי של צרפת.
בהחלט. כן.
מעניין מאוד ששרל העשירי, שהיה כל כך למוד ניסיון, לא תפס שאם מחליטים מחלטות אנטי-עממיות, התוצאה תהיה התקוממות.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, qu'un sang pur abreuve nos sillons.
Le Marseille mit quand même. הסטודנטים ופועלי הדפוס. פועלי הדפוס מפני שהוא סגר בתי הדפוס כדי שלא ידפיסו חומר אנטי-מלכותי.
מה, הוא סגר את כל בתי הדפוס ב...
לא, אבל הוא, לפי החוק שלו, הם כבר לא יכלו להדפיס שום דבר.
הבנתי.
כן.
אז יחד שיתפו פעולה, שילבו ידיים, הסטודנטים ופועלי הדפוס ויצאו לרחובות.
ונמשך שלושה ימים, שהיום נקראים שלושת המהוללים, לטרה גלוריוז. 27, 28, 29 ליולי 1830, והתוצאה הייתה ששרל העשירי נאלץ לעזוב את צרפת. דרך אגב, כשהוא עזב את צרפת וברח, הוא ניסה להגיע לאנגליה, ונרדף על ידי המהפכנים. בדרכו לאנגליה, הוא כמעט מת מרעב, מפני שהוא לא יכול לאכול עם השולחן לא מרובע.
הוא רק אכל שולחנות מרובעים?
מפני שבראש השולחן חייב להיות המלך.
הבנתי, עם השולחן עגול אין לו ראש.
אין לו ראש בדיוק.
בעיה? אז הוא לא אכל. באמת נשמע איש חכם והישרדותי.
לפי דעתי זה אופייני לשרל העשירי.
ובדרכו נקרו רק שולחנות עגולים במהלך הבריחה. ולכן אתה אומר שהוא מת מרעב כמעט.
שרל העשירי לא יכול היה להתפטר מפני שלא היה לו ראש.
למה לא אלו ילדים?
היה לו ילד אחד, הדוקס מהגולם, אשר לפי דעתי, ואני יכול לדעות משהו אישי, הוא המלך האהוב ביותר עליי.
עליך?
כן, לואי ה-19, מפני שהוא מלך רק כמה שניות. אחרי שאביו התפטר, הוא הפך למלך, ואז הוא אמר רק משפט אחד, סנובל פלמוה קיל סרנג', אם הם רוצים בי שיסדלו בלעדיי. וחתם.
וחתם?
ונמשך כמה...
ובכך נסתיימה המלוכה.
רגע, לא. הוא חתם לכבוד איזשהו נכד שהיה קטן.
כן.
והייתה כמובן צורך באוצרות, אבל הנכד הזה אף פעם לא מלך.
ובכך הסתתמה שרשרת המלוכה של בית בורבון בצרפת.
כן, אבל הייתה גם שרשרת מלוכה אחרת, בית אורליאן, שהם הדודנים של הבורבונים. ואז בראשם היה דוקס מאורליאן, לואי פיליפ. לואי פיליפ אדם ערמומי, דרך אגב, שבנעוריו היה בארצות הברית, שרק כזה הכריז על עצמאותה, והוא ידע הרבה יותר פוליטיקה מן הבורבונים האחרים, והוא הסכים להיות לא מלך צרפת, אלא מלך הצרפתים. יש הבדל דק.
דק אך משמעותי.
כן.
אבל הייתה לזה משמעות גם בפועל?
כן, מפני שהמשטר של לואי פיליפ אין צורך לקנא בו, מפני שהוא יהיה בסך הכל 18 שנים.
קודם כל, 18 שנים זו תקופת שלטון שרבים ממנהיגנו היום היו כמהים לה. דבר שני, אני באופן כללי לא מקנאת במלאכים.
ודרך אגב, לא הוצא להורג, לואי פיליפ.
אז אתה רואה, אז יש סיבה לקנא בו.
מה שהוא אמר, לואי פיליפ, כשהוא ברח לגולה, הוא אמר, יותר גרוע משרל העשירי.
אבל הוא היה מלך טוב?
הוא היה מלך, קודם כל משום מה, הקריקטוריסטים מצאו שפרצופו דומה לאגס, לפואר. ואז בכל הקריקטורות היה כל הזמן אגס, שהפך לפרי הכי אהוב והכי פופולרי בצרפת.
אבל זה לא מעיד הרבה על אופן המלוכה שלו.
לא, אבל מה שמעניין זה שבמידה והוא מלך, הוא הפך יותר ויותר ריאקציוני.
אבל עוד לפני כן יש משהו שלא מובן לי. הרי ההמונים התקוממו והצליחו...
מתי?
כשהפילו את שרל העשירי.
כן, 1930.
כן.
כן.
אז הם מצליחים להפיל את המלוכה.
לא, את המלוכה.
את המלך הזה.
את המלך
הזה. אז למה, אז זאת בדיוק שאלתי, למה אם הם כבר עושים מהפכה, ואם הם מצליחים להפיל את שרל העשירי, למה לא להקים שוב את הרפובליקה? איך הם מאפשרים למלך חדש לקום עליהם?
האדם שהיה מסוגל להיות נשיא הרפובליקה, היה לפייט, הגיבור אשר לחם עם וושינגטון.
כן, בהקמת ארצות הברית.
והוא ויתר, הוא לא רצה להיות נשיא המדינה, כפי שהציעו לו. הוא אמר לו, מלוכה, משהו יותר רציני, יותר יציב, אני מוכן להיות ראש הממשלה, אבל לא להיות מלך ולא להיות נשיא.
מעניין, וכך למעשה חזרה והתבססה המלוכה בצרפת.
כן, אבל מלוכה הקונסטיטוציונית, כן. הפעם.
אבל, ו... אבל לא כמו באנגליה.
לא, לא, באנגליה זה תזכיר שעדיין המלכה מולכת.
אנחנו לא שכחנו, קשה לשכוח אותה, היא גם מעריכת ימים, אז...
ואל תשכחי שהמנדט הבריטי היה פה, ואנחנו היינו נתיני המלכות הבריטית.
זוכרת.
בדיוק.
צרפת המלוכה הקונסטיטוציונית מתבטאת בזה שלפחות חלק מסמכויות המלך ניתנות לממשלה ולנציגי העם.
כן, אבל המעניין שמות בהזדקנותו, לואי פיליפ הפך יותר ויותר ריאקציוני.
אז הוא ביטל את ה...
באופן הדרגתי הוא ביטל.
הבנתי.
ועד הסוף הוא ביטל גם את הסעיפות. זו זכות להתאסף. ואז... הצרפתים המציאו שיטה מאוד מעניינת. אם הסעיפה הייתה אסורה, המשתה, ארוחת הערב, לא הייתה אסורה. אז הם המציאו שיטת המשתאות, כלומר, מישהו היה מזמין המונים, החשבון הציבור כמובן, ובגישות הללו היו נאומים פוליטיים והסתות.
וגם אוכל, שזה באופן כללי נחמד.
וגם יין.
וגם יין. הייתי צריכה לעמוד על הנקודה המשמעותית, בוודאי. ואת זה המלך לא יכול היה לאסור.
לא, אבל עד הסוף המשתות הללו נגמרו עם משתה אחד, מר ונמהר.
מר ונמהר?
כן.
מבחינת המלך.
מבחינת המלך, שהוא החליט שאין לו מה לעשות עוד בצרפת, ולקח את אשתו ואת המשפחתו ואמר לאנגליה.
אבל הוא לא סתם החליט לברוח, הוא עשה את זה כי התחילה התקוממות נגדו.
כן, והוא לא רצה לסבול את בגורל המלאכים הקודמים.
כן.
הוא עכשיו באנגליה, וזה שקט. ובטא הוא צדק.
אז מלך הצרפתים מצא את עצמו באנגליה. אז מה קורה בצרפת באותו הזמן?
הופיעה הרפובליקה השנייה.
ברכותינו.
והרפובליקה השנייה הייתה מאוד מאוד פופולרית, עד שהם מצאו נשיא. והנשיא לא היה אלא בן אחיו של נפוליאון.
נפוליאון השלישי, האהוב עליך במיוחד.
הוא אדול נפוליאון השלישי, הוא קודם כל נבחר לנשיא. ואותו נשיא דאג מאוד מאוד להפך יותר מהר ככל האפשר לקיסר.
כלומר, הוא נבחר לתפקידו כשהוא ניסה על גלי האהדה לנפוליאון המקורי.
בדיוק.
והוא גם מנסה לשחזר את דרך התנהלותו של הדוד.
דרך אגב, אותו נשיא בונפרט שהוא עכשיו יהיה...
נפוליאון השלישי.
עדיין
עוד
לא.
עוד רגע, עוד רגע. בינתיים נוח לקרוא לו כך, כן?
הוא היה משתתף באסיפות עם בהתחלה, במלוי פיליפ, כדי לעשות את עצמו פופולרי. ובכל האסיפות הללו הוא סחב כלוב, ובתוך כלוב היה נשר. שזה היה הציפור הסמלית של נפוליאון, ואומנם הנשר היה, אבל אפולון לא היה. בצורה כזאת הוא חשב להיות פופולרי, אבל מה שמעניין, ואני רוצה להסיר תשומת לב, היו בחירות בצרפת.
שזה בעצם הפעם הראשונה שנערכו בחירות כאלה?
לא, היו גם...
גם ברפובליקה הראשונה?
כן. אבל הפעם הבחירות היו תלויות בכסף.
הפעם, כי בחירות באופן כללי אף פעם אינן מושפעות מכסף.
לא, התנאי.
התנאי להשתתף בבחירות היה הממון שיש לך.
כן. מפני שהם חשבו שאנשים בעלי רכוש הם יותר יציבים, יותר בטוחים.
אז אצלם בעל המאה ובעל הדעה זה משפט שהיה מאוד רלוונטי.
באופן מעשי.
כן.
ולואי נפוליאון, הנשיא, הוא היה בנו של אחיו של נפוליאון.
כן.
נסע מן הארץ, ממקום למקום, כדי להפך לאומות פופולרי, והוא תפס משהו מן התעמולה הפוליטית של היום, שהמועמד חייב להיות נראה על ידי הציבור, והוא חייב להיות לא עצלן, אלא להטריח את עצמו לבקר בכל צרפת. והוא הצליח, יש להגיד, ליצור איזושהי הרגשה של פופולריות, אם מה שהציבור רובו רצה, זה משטר יציב.
והיה לו גם גימיק נחמד, הנשר שהוא לקח איתו בכלוב לכל מקום.
מסכן, כן. כשהייתי תלמיד, תמיד ריחמתי לנשר הזה, שהשתעמם כשנסחבו אותו מהשפה לשפה, והוא לא הבין מילה ממה שהוא אומר.
לא, להבין מילה הוא כנראה לא הבין, אבל הוא היה הסמל של נפוליאון לעוצמה, לכוח, לשינוי שהוא הולך לחולל בצרפת.
כן, אם כי בינו ולעצמנו הוא היה בכלוב.
כן.
מה שלא בדיוק היה מסמל.
זאת אומרת, מבחינה סימבולית יש כאן בעיה.
כן. והתוצאה הייתה כמובן שכעבור זמן מה, הציעו לואי פיליפ להעמיד את מעמדותו בתור קיסר. משום מה, בצניעות גדולה הוא הסכים.
יפה מצידו.
כן. ואז הופיעה האימפריה השנייה, אשר תיגמר כמו הראשונה, בחרפה ובושה.
וברפובליקה השלישית.
כן, אבל אנחנו לא נסכים על זה.
כל דבר בעיתו. עד עכשיו דיברנו רק על צרפת, זו אמורה להיות תוכנית שתעסוק באירופה כולה.
כן.
בואו נעבור לאנגליה, המדינה המשמעותית השנייה. הם יעלבו דרך אגב שאמרנו שהם השניים. מזל שלא שומעים אותנו.
רגע. את אמרת במדינה המשמעותית השנייה, אני עושה לתשומת ליבך, באירופה הייתה אימפריה אוסטרו-הונגרית.
כן, זהו, אני ראית שהסתייגתי בעצמי. בואו נקרא לזה מדינה משמעותית נוספת. זה יהיה מקובל על כל הצדדים?
לא, אבל מה שמעניין זה שהייתה אוסטרו-הונגריה, הייתה פרוסיה, הייתה רוסיה.
כן.
ושלוש המדינות הללו תיגמרנה במהפכות, והמלוכה הבריטית, שהייתה הרבה יותר צנועה ויותר מוגבלת, מחזיקה מעמד עד עצם היום הזה.
אז מה הסוד שלהם?
משהו מעניין, שכאשר הצאר האחרון של רוסיה ביקר אצל בן דוד שלו, מלך ג'ורג' החמישי. דרך אגב, הם היו כל כך דומים אחד לשני, כי אני תמיד פחדתי שאחד מתחלף עם השני.
עד כדי כך.
מאוד. וג'ורג' החמישי אמר, תראה, אני מלך קונסטיטוציוני, אני שקט, אין לי פחד מהפכה, אני אמלוך הבן שלי המלוך, למה לך המשטר הקיצוני הזה? ואז ניקולאי השני אמר, אתה צודק, אבל אבא שלי, אלכסנדר השלישי, השביע אותי לא לוותר על המסורת שלנו, ואני לא יכול להיות למלך אוסטיציוני, אני חייב להיות שר אבסולוטי, ועל כן, בצערי הרב, אני לא יכול להישמע לעיצות הטובות שלך.
אבל הלקח שאנחנו כן למדים מכל הסיפורים האלה, הוא שגם בצרפת, גם ברוסיה, גם באוסטרו-הונגריה, בניגוד לאנגליה, המלכים סירבו לאפשר לעם לקבל איזושהי תחושה לפחות של שליטה והשפעה, ולכן בסופו של דבר התעוררו המהפכות. בעוד שבאנגליה, כשהמלכים היו יחסית סובלניים כלפי העם, ובעיקר לא לקחו לעצמם את הסמכויות המרכזיות, שלטון המלוכה קיים עד היום.
בדיוק, כמה המלוכות,
כן.
ברוסיה, בפרוסיה, באוסטריה, התמוצצו, והמלוכה הרבה יותר צנועה, ובריטניה הגדולה קיימת עד עצם היום הזה.
אם כי אתה יודע, היא קיימת עד היום הזה, אבל זה מוסד שהוא מרוקן מתוכן, מעבר לסימבוליקה.
כן, אבל זה הציל את חייו. מאז המלך צ'ארלס הראשון, מקרומוול, כשהטיזו את ראשו, מלכי אנגליה היו פטורים מהוצאות להורג.
שזה יתרון.
יתרון גדול מאוד.
אז בוא נחזור לאנגליה. דיברנו על
המהפכה התעשייתית.
בדיוק.
המהפכה התעשייתית הייתה תקופה מאוד קשה. קרל מרקס, שכתב את הקפיטל, השתמש בארכיון הבריטי ממה שהוא מצא על מצב הילדים והנשים בבתי חרושת. זאת הייתה עבדות למעשה.
כן.
ששם ילדים קטנים עבדו מן הבוקר עד הערב. ועבודות לילה במכרות היו חייבים לסחול כדי למשוך את הפחם.
כן.
זה היה גיהינום. אבל איכשהו אנגליה עברה את התקופה הזאת.
לא רק עברה, זה גם חיזק אותה מבחינת התעשייה והכלכלה. היא התחזקה.
לא ספק, אפילו למשל קטרין.
כן.
מה שאיש לו תיאר לעצמו. אוניות קיטור, פולטון, סטיפנזון. בתקופה התעשייתית החדשה אשר לאט לאט התחילה להגביל את האכזריות כלפי העם העובד,
כן.
והפרולטריון, ולאט לאט הופיעו גם תנועות פועלים אשר ביקשו שוויון זכויות
וגם חוקים הומניטריים לגבי מה מותר ומה אסור בעבודה.
מעל הכל הייתה דמוקרטיה, כלומר אי אפשר לצנזר, לא הייתה צנזורה, העיתונות החופשית, ואם אתה יכולת לאסוף ולשים כסף וכישרונות כדי להיות מנהל של עיתון, יכולת להיות.
והיו בית הלורדים ובית הנבחרים.
כן, מה שקיימים עד היום הזה. זה מעניין שאנגליה, שפי שאת אומרת, צנועה ופורמלית, היות והייתה פורמלית, והיות והם לא רצו לכפות משטר מסוים, הם החזיקו מעמד.
המאה ה-19 אבל הביאה על אנגליה מלחמות או קרבות משמעותיים?
רק מלחמות קולוניאליות, ולא באירופה. מבחינה הזאת אפשר להגיד שהיציבות האנגלית הייתה מעמוד התווך של החברה, והיו מעוררות קינה. מה שמעניין זה שהיות והייתה אימפריה קולוניאלית צרפתית ואימפריה קולוניאלית בריטית, הייתה תחרות בין אלה שתיים. ולאט לאט במאה ה-19 שתי המדינות האימפריאליסטיות הללו מבינות שאין טעם להיכנס למלחמות אחת עם השנייה, אלא להשתף פעולה. ואז נוצר אנטנט קורדיאל, הסכם הלבבות, אשר תציין את התקופה הבאה, כלומר ברית בין צרפת לאנגליה, שפחות או יותר קיימת עצם היום הזה.
אבל צריך להבין, אני רוצה לחזור לתקופה שלפני הסכם הלבבות, שהיה כאן סוג של, אני לא רוצה לומר טירוף, אבל שיגעון של, 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 של קולוניאליות. כלומר, השאיפה לכבוש עוד ועוד אזורים ואתרים שלא מוכרים ולא נודעו, היא פשוט העבירה במובן מסוים את שתי המדינות על דעתן, כי הן היו במרוץ שלא נפסק.
אני רוצה להגיד לך שהדוגמה היותר ביותר של הטירוף שאת מדברת עליו זה בלגיה. בלגיה קטנה שפתאום הופיעה עם קונגו הבלגי, שזה טריטוריה של 50 מיליון תושבים.
כן.
היום הרפובליקה העצמאית של הקונגו, שזה היה באמת למעשה הקניין הפרטי של המלך לאופולד השני. והוא קרא לעצמו בצורה צינית, אתה אינדפנדנט דו קונגו, המדינה העצמאית של קונגו. עד ראשית המאה ה-20.
אבל לא רק אנגליה, צרפת, בלגיה, גם ספרד ושאר ה...
פורטוגל, אל תשכחי.
בדיוק, שאר השחקנים בשדה הזה האירופי, כולם רוצים עוד.
והצליחו. למשל, לפורטוגל, מדינה קטנה ולא פורחת ביותר, הצליחה להשתלט על שני חלקים מאוד חשובים של אפריקה, אנגולה ומוזמביק. עד המאה ה-20, שהן היו הרבה יותר גדולות ויותר מאוכלסות מפורטוגל עצמה.
וזה כמובן מקפיץ את המסחר, מביא לשינויים כלכליים, אבל יש לזה גם מחיר.
המחיר היה על חשבון הילידים והעובדים שם, לא על חשבון העמים האירופאים שנהנו מן האימפריה הקולוניאלית הזאת.
אבל לא הייתה באירופה אותה תופעה רחבה של עבדות שחורה שהובאה מאפריקה אל אמריקה, או במקרה הזה לאירופה, ושימשה ככוח עבודה זול ובשביל מדלה.
גזר וסלק שהם הירקות של החקלאות האירופאית לא זקוקים לעבודה המונית כמו בארצות הברית.
ולכן לא היה צורך בייבוא עצום של עבדים.
לא היה.
אז זה לא היה מאיזו עמדה מוסרית נעלה יותר.
כן, אבל
האירופאים.
הם טענו כמובן. הם ניצלו את העובדה הזו שהדבר העבדות לא קיימת אצלם, כדי להוכיח את אמריקה, ולהוכיח כמה היא שפלה וכמה היא לא מבינה את העתיד של האנושות. מה שהביא עד הסוף למה שאנחנו יודעים, לינקולן ושחרור עבדים, והיום... אדם שחור הוא נשיא ארצות הברית.
בהחלט. אז אם אנחנו מנסים לסמן את המגמות הדומיננטיות של המאה ה-19, דיברנו על המהפכנות וחוסר היציבות בצרפת, דיברנו על הקולוניאליות של כל המדינות המעורבות, דיברנו גם על המהפכה התעשייתית ששיחקה תפקיד משמעותי. נדמה לי שצריך לדבר גם על הקדמה, לא רק מבחינת התעשייה, אלא גם מן הבחינה המדעית, הפילוסופית, המחשבתית, הליברלית.
ויש גם להופיק פרק אחד מסוים על איטליה. איטליה לא הייתה חופשית. היא הייתה מחולקת. נוסף למדינת הפיפיור, היו חלקים שייכים לאוסטריה,
כן.
ומדינות אחרות. המאבק לשחרור איטליה יתפוס אמצע המאה ה-19 וילהיב את כל האירופאים, והיו דמויות כמו גריבלדי רצון ירחם שהם דוגמה לאירופה כולה.
וזה מאוד משמעותי מה שאתה אומר, כי זה עוד אחד המאפיינים החשובים של המאה ה-19, וזה הלאומיות.
הלאומיות אשר למעשה איטליה חוזרת על הסיסמה של מקיאוולי מן המאה ה-16, פורי איטליה היא ברברי, תיצאו מאיטליה ברברים.
סיסמה מעודנת.
כן. והצליחה עד הסוף, כפי שאנחנו יודעים, איטליה הייתה מדינה שהשתחררה מן הכובשים הזרים.
איך הם עשו את זה בכוח הזרוע?
גריבלדי היה מהפכן, והיום יש ברומא שני פסלים, גם של גריבלדי, גם של אשתו. ושאלתי למה אשתו, היא עזרה לגריבלדי.
בסדר, אתה לא יכול לדעת מה היה שם. אולי היא הובילה את העניינים, אבל רק...
לא, אבל זה, לפי זה, כל גיבור חייב להיות יחד, יש להקים גם פסל לאשתו.
וכל גיבורה יש להקים פסל לבעלה.
בדיוק, מחוץ לרווקים כמובן.
כמובן.
כן.
ועניין נוסף שאפשר אולי לשאוב מההיסטוריה האיטלקית, זו ההיחלשות ההולכת ומתגברת של הכנסייה.
כן, ואני רוצה לציין ש... מדינת אפיפיור הלכה והצמצמה.
הוותיקן.
הוותיקן, כן. היא הייתה מדינת קיאזה, כלומר מדינת הכנסייה, ככה זה הייתה נקראת.
כן.
וכאשר איטליה הפכה להשתחרר, התחילה להשתחרר, שטח הוותיקן הלך והצמצם, ובסוף, כאשר איטלקים כפרו את רומא, האפיפיור טען שאני שבוי. ואם כי הוא ישב בוותיקן על חשבון ממשלת איטליה.
כן.
הוא טען כל הזמן שהוא לא חופשי, וזה אוי ואבוי לו וכולי, והייתה הסתה מאוד גדולה נגד המדינה האיטלקית על ידי הקתולים בעולם כולו.
וצריך לומר, אבל כשאנחנו מדברים על ההיחלשות של הכנסייה, זה שאומנם מצד אחד באמת הכוח שלה הפוליטי ירד משמעותית, והחלו מגמות של חילון, אבל מצד שני, עד היום אנחנו רואים את העולם, רוב המכריע של העולם עדיין מאמין באלוהים כזה או אחר. הדת לא פסה מן העולם, לא במאה ה-19 ולא היום.
לא בדיוק. אבל אני רוצה לציין עוד משהו חשוב בקשר למה שאת אמרת. היה אדם בשם צ'ארלס דרווין.
איכשהו הייתה לי תחושה שנגיע אליו.
אשר כתב ספר ב-1939, אשר עשה מהפכה כזאת שקשה לתאר. כאשר הספר יצא, מסע המינים,
כן.
כונס כנס מדעי באוניברסיטת אוקספורד, ועד היום מראים את האולם ששם היה כנס שהפך לסערה, מפני שהמאבק היה היום ונורא, נשים התעלפו, והבישוף של אוקספורד בא וטען נגד דרווין.
נגד נציגו של דרווין למעשה.
כן, הקסלי.
כן.
דרווין, דרך אגב, לא היה הולך בעצמו אף פעם למריבות כאלה.
הוא כתב את הספר והיה שולח את הקסלי להתווכח בשמו.
שהיה הבולדוג של... אבל זאת הייתה מהפכה עצומה במחשבה. ועד היום יש מאבק נגד דרווין.
כך שמה שאנחנו רואים בעצם זה שהוויכוחים שנולדו במאה ה-19, חלקם לפחות עדיין רלוונטיים היום.
בדיוק. על כן המאה ה-19 היא גם האם... של התקופה שלנו, כי אנחנו כבר ב-121, אבל עדיין המסורת הזאת קיימת וחשובה מאוד.
שעה היסטורית. מבוא למאה ה-19. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מגמות וממלכות באירופה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אור אנצר, אסף סיטון ועומר דונסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ברליוז, וורלוק, רוסיני ובואלדיה. כמו כן, הושמעו קטעי מוסיקה עממיים, צרפתיים ובריטיים.